אנחנו בתוך שנת שמיטה ופרשת השבוע עוסקת במצוות השמיטה. מתחבר לנו פרשת השבוע עם השנה שאנחנו נמצאים בה, והיום בערב אנחנו נכנסים לל"ג בעומר, ואני רוצה למצוא איזשהו קו ולחבר את שלושת הדברים הללו ולמצוא איזושהי נקודה שאני חושב שהיא חשובה לנו בעבודת השם. נתחיל דווקא עם הדבר האחרון. ל"ג בעומר, הילולה של רב שמעון בר יוחאי. רב שמעון בר יוחאי, הנקודה המיוחדת בו זה שהוא מתבונן ומבליט ומדגיש, שם את האצבע תמיד בכל תופעה לא על המעטפת החיצונית שלה אלא על הדבר הפנימי. אפילו בתורה, שמה יכול להיות יותר רוחני מתורה, גם שם גילה רב שמעון בר יוחאי שיש מעבר לצד המעשי של המצוות, לעניין של התורה, אפילו איך שאנחנו לומדים אותה, יש גם בה פנימיות, נקודה של גילוי סודות התורה, פנימיות התורה. זה אומר שאפילו בתורה תראה שיש עוד נקודה של תוכן פנימי. ידוע, והנכתב הזה, שרב שמעון, הרבה דברים בגמרא ובמחלוקת עם רבי יהודה, והנקודה במחלוקת של רב שמעון, שרב שמעון הוא רב שמעון בר יוחאי ורבי יהודה, היא בדיוק על הנקודה הזאת. שרבי יהודה מסתכל, אומר, אנחנו נמצאים בעולם המעשה, ומסתכל על מה קרה בפועל, ורב שמעון בר יוחאי מסתכל על הכוונה, על הרצון, על מה מסתתר מאחורי המעשה. לכן למשל בשבת או בכל התורה כולה מחלוקת, דבר שאינו מתכוון, אדם עושה חריץ אבל הוא לא התכוון לחריץ, רב שמעון בר יוחאי אומר דבר שאינו מתכוון פטור עליו, לא התכוונת. רבי יהודה אומר, מה? תכלס יש חריץ, מלאכה שאינה צריכה לגופה. מה זה? שני אנשים חופרים בור, אותו בור בדיוק, אחד רוצה את הבור, אחד רוצה את האפר. רבי יהודה אומר, זה בור וזה בור, תסתכל, אתה לא נמצא, אין פה שום הבדל, חייב. רב שמעון אומר, לא, מלאכה שאינה צריכה לגופה, תסתכל מה הייתה הכוונה, מה הוא רצה, מה מסתתר מאחורי המעשה. כידוע, וזה לא לחינם, הסיפור של רב שמעון בר יוחאי, עיקר הסיפור על מה של רב שמעון בר יוחאי והמערה והיציאה שלו מהמערה, מופיע בגמרא שבת, קל לזכור כי זה שבת לג, דף למד ג' עמוד ב', שם מופיע, ושם הגזרה של רב שמעון בר יוחאי, למה נגזרה על הגזרה? כי הם ישבו שם ודיברו על הרומאים, רב יהודה שיבח את מעשי הרומאים. רומאים פיתחו פה בארץ דרכים, עשו מערכות של מים, כל מיני דברים. אז רב יהודה אומר, תראו איזה, מה נעים מעשיהם של אומה זו, כי רב יהודה מסתכל על המעשה. ורב שמעון בר יוחאי אומר, כל מה שעשו לא עשו אלא להנעת עצמם, תסתכלו מה הכוונה שלהם, למה הם עשו את זה, מה מסתתר מאחורי זה. ואז נגזרה לה גזרה לברוח, כי רב שמעון בר יוחאי מסתכל על הצורך הפנימי. חשבתי, אני חושב שזו נקודה, בעצם כבר דיברו על זה בספרים, כולל בפוסקים, ביום פטירה של צדיק בדרך כלל זה יום של צער. איך פתאום נהפך יום פטירתו של רב שמעון בר יוחאי להילולה של רב שמעון בר יוחאי? רב שמעון בר יוחאי מצווה לשמוח ובאים כולם ושמחים. אני חושב שגם זה המשך של הנקודה הזאת, כי הרי מה זה מוות? פטירה זה שהגוף מפסיק לעבוד והנשמה הולכת, הרוח הולך ומתעצם, מגיע למקומו. הרוח שלא היה יכול לבוא כל כך לידי ביטוי כי הוא היה כלוא בגוף. אז אצל רב שמעון בר יוחאי, שהוא אומר לנו, תשמעו, גם אל תסתכלו, גם בן אדם שמורכב מגוף ורוח, הרוח היא הנקודה הנשאה. אז דווקא בשעת פטירתו הרוח הזאת באה לידי ביטוי גדול. אז, לפי הזוהר, גם אז, זה היו הרגעים שבהם התגלו הסודות, כי רב שמעון בר יוחאי הוא זה שעוד בחייו אומר לנו, שימו לב אל הנשמה, כן? שימו לב אל הנשמה. וכשהנשמה הזאת הולכת ומתרוממת ונפרדת מהגוף, אצלו זה השמחה, בגלל שזה הנקודה שבאה לידי ביטוי. ואותו רב שמעון בר יוחאי הוא זה שמלמד אותנו שגם להסתכל על העולם, על המציאות הסובבת אותנו, בואו נסתכל, העולם הוא חיצוני, הוא עטיפה, כן, אבל יש לו מטרה פנימית. דוגמת פרוסדור, כן, ואולם טרקלין. אומר רב שמעון בר יוחאי, אנחנו נמצאים בעולם, אבל תשים לב למה אתה נמצא בעולם, מה המטרה של העולם, מה מסתתר, מה התוכן הפנימי של העולם. העולם הוא, אתה יכול לבחור בחיי עולם, אתה יכול לבחור בחיי אישה, כן, להתעסק בענייני החומר או בענייני הרוח, בענייני הגוף או בעניין הנשמה. לכן רב שמעון בר יוחאי הוא זה שזועק, ורב שמעון בר יוחאי אומר, תורה מה תהיה עליה, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? לא יכול להיות. רב שמעון בר יוחאי אומר, באת לעולם, אז באמת צריכים לחיות, אבל אם תחיה ותאבד את הרוח, אז מה זה? אתה הלכת לתפל ושכחת את הנקודה הפנימית. לכן הוא זועק, אם אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת צירה, דש בשעת דישה, זורע בשעת הרוח, תורה מתה עליה. ורב שמעון בר יוחאי לא רק חשב שזה איזושהי הנהגה, עובדה שיצא מהמערה אחרי 12 שנה, נתן עיניו באלה שראה. בשבילו, מה פירוש? זה מין התעסקות באיזשהו דבר ששוכחים. אגב, זה קורה לפעמים לנו גם ברמות אחרות, אני כרגע לא מדבר בעולם. אני תמיד מזהיר זוגות לפני חתונה, כן? זוגות שכבר אירוסים ומתכוננים לחתונה, מה יכול להיות דבר יותר נחמד מלהתכונן לחתונה? מה יכול להיות יותר מקשר בני זוג? אבל לפעמים אני רואה בני זוג, כן, שהולכים מאולם לאולם למצוא את התזמורת, כן, ואז הם כבר מגיעים ממוטטים, כן, ישר התמוטטות, כי הם הסתובבו כבר בזה, ואז יש ויכוחים האם התזמורת הזאת וזה, ואז יש ויכוח איפה יהיה האולם ואיפה לה. בקיצור, מה שהיה אמור להיות, מתעסקים עם הדבר החיצוני, או איפה זה יהיה ואיזה אולם. סתם אני מציע, תשאירו את הדברים האלה בדרך כלל להורים, שהם כבר יתעסקו עם זה, ואתם תגיעו, תתכוננו לחתונה שלכם בשמחה. התעסקות עם איזשהו דבר, שוכחים, רגע, בשמה? כל זה זה רק המעטפת. אבל זה קורה לנו בכל מיני מישורים. אבל רב שמעון בר יוחאי אומר, תשימו לב לדברים האלה, באת לעולם, אבל מה המטרה? ולכן הצעקה שלו, תורה מתה עליה. כן? זה רב שמעון בר יוחאי. וטוב שיש יום של ל"ג בעומר שמזכירים את התורה הזאת. ופה הנקודה שאני רוצה להתחבר. ההלכה נפסקה כרבי ישמעאל. ההלכה נפסקה, הנהג בהם ינהג דרך ארץ. ואספת דגניך, התורה אומרת לנו, הנהג בהם ינהג דרך ארץ. אבל רבותיי, צריך לשים לב. מה פירוש הנהג בהם ינהג דרך ארץ? במי תנהג דרך ארץ? בדברי תורה. דברי התורה, תראה איך הם מסתדרים בחיי המעשה. אל תתנתק בחיי המעשה. אבל רבי ישמעאל בא ואמר, תראה איך התורה משתלבת בחיי המעשה. תן דוגמה. הרמב"ם, כשהרמב"ם מדבר איך אדם יסדר את סדר יומו, אז פשוט לו, על פי הכלל של עשה תורתך כבר ומלאכתך הרי, אז הרמב"ם אומר, כמה שעות יש ביום? יש ביום 12 שעות. אז אדם ככה, 3 שעות הוא עובד, ובאותם 9 שעות, ככה אומר הרמב"ם הלכות תלמוד תורה, אותם 9 שעות שנשארו לו, יחלק 3 לזה ללימוד תורה, 3 ללימוד משנה, 3 לגמרא, ואחר כך יעשה רק לגמרא. רבי ישמעאל לא בא ואמר בסדר תעבוד סתם, אלא הנהג בהם ינהג דרך ארץ, אבל שיהיה בהם. השולחן ערוך למשל, שולחן ערוך פסק כמו רבי ישמעאל. אז יש שני סימנים, קופנון ה' וקופנון ו', שמדברים מה קורה. מתחילים חלק ראשון עד קופנון ה', זה עלות השחר, קריאת שמע, תפילה, בית כנסת. אומר השולחן ערוך, גמרת, התפללת. אז קודם כל בקופנון ה' הוא אומר להילך מבית הכנסת לבית המדרש, והוא אומר ויקבע עת ללמוד, וצריך שאותו עת תהיה קבוע שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. זה חלק מהקבע, שעה שאתה צריך ללמוד שתהיה קבוע. בקופנון ו' הוא אומר אחר כך ילך לעסקיו, דכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, כי העוני יעבירנו על דעתו ועל דעת קונו, ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר אלא הרי ותורתו קבע, וזה וזה יתקיים בידו. והטור כאן מעריך, זאת אומרת נפסקה הלכה כרבי ישמעאל, אבל נפסקה הלכה כרבי ישמעאל כי הנהג בהם מנהג דרך ארץ. אבל אל תשכח, הרי אין פה ויכוח בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי ישמעאל על מעלתה של התורה, אלא השאלה היא התורה הזאת שצריכה להסתדר בחיי המעשה, מה אני עושה? האם אני אומר כיוון שזאת הנקודה העיקרית אני מתעלה מהצד המעשי, או אני מנסה לחבר את זה? ואנחנו צריכים להיות כנים, רבותיי. הגמרא אומרת הרבה עשו כרב שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם. אז הגמרא מדברת על הרבה עשו. האם אנחנו בדור שלנו יכולים להגיד לבחור שמחליט, וזה לגיטימי בהחליט, להקים, אומר אני רוצה לראות הנהג בהם ינהג דרך ארץ, אבל האם הוא יכול להגיד ונתקיימה בידיו? כן, הרבה עשו. כשדיברנו על הרב ליכטנשטיין, הזכרנו את הרב ליכטנשטיין שמדבר, שהוא ודאי דגל באידיאל הזה וברעיון, כיוון לשם תלמידים, אבל הוא בעצמו אומר אני מדבר על זה שלא יאבדו מהלעת. הוא מדבר אפילו לא על השעות או על הדבר, אלא הלעת של המנחת חינוך שלמדו בישיבה. זה, על זה מדובר. אז גם רבי ישמעאל מציג איזשהו דבר. ובכל דבר, במיוחד בעניין של לימוד תורה, צריך תמיד לבוא ולהגיד, בסדר, יש אידיאל, אבל נראה איך הוא מסתדר בעולם המעשה. האם הוא מסתדר עם המציאות? האם ניתן ליישם את הרעיון הזה? וכיצד ניתן ליישם את הרעיון הזה? אתן רק שתי דוגמאות משני דברים. הגמרא מדברת בקידושין על השאלה אם יישא אישה ואחר כך ילמד תורה, או ילמד תורה ואחר כך יישא אישה, כן? בעצם על 18 לחופה. אומרת הגמרא בסוף, הרי אם הוא יתחתן רחיים על צווארו ויעסוק בתורה. אומרת הגמרא, הלן והלאו. בעצם נחלקו שם רשי וטוסות, אבל אחרי המחלוקת של רשי וטוסות הנקודה היא, בוא תבחן האם החתונה, הנישואים יעזרו לך בלימוד התורה או יורידו לך בלימוד התורה. ולכן זו השאלה אם ארץ ישראל או חוץ לארץ, איפה זה מסתדר. אבל בעצם אומרים לך אין שום ספק שלימוד תורה בטהרה, אבל תבדוק אם זה לא מעשי. אם זה לא מעשי אז אומרים לך תמתין בלימוד תורה, כי הנהג בהם ינהג דרך ארץ, אבל תראה שאתה, זה בידך. אולי הצורה הכי קיצונית, שימו לב, אבל באמת דברים שנוגעים ללימוד תורה, אתם יודעים שדעת הרמב״ם חריפה מאוד בפרק ג' נגד אלה שחיים מלימוד תורה. בעצם לפי הרמב״ם, כן, יש בעיה לאברכי כולל, לרבנים, למה שאני עומד פה פה ומדבר, למה בן אדם מקבל כסף מלימוד תורה, כן? אז אני, כי יש לי הרבה תירוצים על זה ש... הלוואי וכל הכסף שהייתי מקבל זה על מה שאני מלמד, אני מבזבז הרבה זמן על דברים אחרים, כן? אבל מי שיושב ולומד תורה, אסור להתפרנס מלימוד תורה, אסור להתפרנס מלימוד תורה. והרמב"ם מדבר דברים חריפים גם בפירוש המשניות בפרקי אבות וגם זה, והכסף משנה יוצא מגדרו שם כדי להצדיק, כן? את מה שנהגו כבר בזמנו, והוא מנסה לתרץ תירוצים, מנסה לתרץ תירוצים. בסוף הוא אומר, גם עם כל התירוצים שכתבתי, כי הוא בעצמו מרגיש את התירוצים חלושים, באמת לא מתאימים, והרמב״ם לא התכוון לזה, כן? אני אנסה לפעמים להגיד שגם הרמב״ם מתכוון למקרה כזה. גם אם בסוף הרמב״ם לא התכוון לכל הדברים האלה, אבל באו אנשים וראו שמה שמציע הרמב״ם זה הצעה שלא יכולה לעמוד במבחן המעשה, ולא היו לנו אנשים שלומדי תורה, אז עת לעשות להשם הפרו תורתך. כן? אחרי כל התירוצים. בעצם, מה כתוב פה? שצריך, יש רעיונות ורעיונות גדולים, אבל צריך לראות אותם איך הם מתקיימים. וכשאנחנו מדברים למשל עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, אז זה לא רק זמנים, זה לא רק פונקציה של זמן, זה גם שאלה איפה הראש שלך, כמו שדיברנו. השאלה האם כשאתה מתפלל אתה חושב על הביזנס, או כשאתה נוצר בביזנס אתה חושב מתי אני אצליח להתפלל וללמוד, איפה הראש שלך. כמו הרבי הזה שאמר להוא ששכח איפה הוא שם את היהלומים, כן, אל תדאג, אני יודע שאחרי התפילה שתתפלל אתה תמצא את היהלומים, כי אני יודע, ככה היה, אתה בתפילה מעביר אצלך את כל הביזנס, אז אחרי התפילה תמצא איפה שמת את היהלומים, כן? שאלה מה בראש שלך, כן? השאלה איפה החיות שלך. שמעתי לא מזמן סיפור על רב גדול שהבן שלו היה מוכשר מאוד, חשבו שיהיה תלמיד חכם וזה, עזב את הכל, לא עזב את התורה, אבל עזב והלך לעשות עסקים גדולים ונהיה עשיר גדול. שאלו אותו מה היה, אז הוא אומר, אבא שלי תלמיד חכם גדול, אבל שמתי לב בשולחן שבת כשהיינו מדברים, אז דברי תורה היו ככה וזה, כשהיה מדבר על מישהו עשיר או על כסף וזה, הייתי רואה אצלו איזשהו שאבא שלי מתלהב. החיות הזאת נתנה לי תחושה איפה באמת, כן, איפה החיות באמת. צריך לשים לב ממה אנחנו מתלהבים באמת, כן, מתלמידי חכמים גדולים, מאנשי מוסר גדולים, אנחנו מתלהבים מאלה שעושים את הכסף. אז השאלה של עשה תורתך כבר ומלאכתך ארעי היא לא רק שאלה של זמן, היא השאלה איפה הראש שלנו, איפה אנחנו מקבלים את ההתלהבות, מה משמח אותנו, מה מעניין אותנו. אז בעצם מה אנחנו אומרים? רב שמעון בר יוחאי מציג לנו אידיאל גדול ומראה לנו מה העיקר, אבל אנחנו חיים בעולם המעשה. באה שנת שמיטה ואומרת שנה שלמה סטופ. כדי שנצליח להיות רב שמעון, יש שנה שלמה שעם ישראל הוא כולו רב שמעון בר יוחאי, וזאת על מנת שאחר כך הוא יחזור להיות רבי ישמעאל כמו שרבי ישמעאל מתכוון. אחרת אנחנו נשחק ונתחיל עם כוונות טובות, אבל כמו שאמרנו, המציאות תהיה שוחקת. באה שנת שמיטה ואין חרישה, כל הדברים שרב שמעון בר יוחאי אומר, אין חרישה ואין זריעה ואין קצירה ואין דישה, ואז מה עושים? שאלה היא לא תורה מתאה עליה, אלא יושבים ועוסקים בתורה, וזה על מנת שאחר כך נוכל לחזור ולהיות מה שנקרא מן הצירה. איך היום אומרים? שומעים? כן, מחשב מסלול מחדש, מחשבים מסלול מחדש, עוצרים ואומרים, רגע, בוא נראה מה באמת הדרך, האם אנחנו הולכים. אגב, המשך חוכמה בפרשת וילך אומר שהסיבה שהקל היא במוצאי שנת השמיטה, כי מה מדברים אנשים בהקל? מדברים איתם שיכנסו בהם דברי תורה. אז אחרי שנת השמיטה, שנה שלמה הם ישבו והתעסקו ברוחניות, אבל יש פה עוד דבר. רגע לפני שכולם ממהרים, הם עכשיו אוטוטוט עומדים, שנה שלמה יחיקו ללכת ולעבוד, אז רגע לפני שאתם עוצרים, שוב להזכיר לכם, חבר'ה, אתם הולכים עכשיו לעבוד, אבל אל תשכחו מה שהתמלאתם בשנה הזאת ומה שקיבלתם ומה המטרה. ולכן השמיטה נועדה לתת לנו כאומה, אולי כיחידים יש כל שבוע בשבת דבר כזה, אבל כאומה, כי זה לא רק העניין של זה שאנשים שובתים ממלאכה, אלא זה גם שאנשים את השייכות הממונית, את האגואיזם, את הרדיפה אחרי הממון, זה שהכל הוא של כולם, גם זה חלק מהעניין של השאלה מה חשוב, מה העיקר. על הנקודה הזאת עומד הרב קוק בהקדמה שלו לשבת הארץ. הרב קוק אומר, אני אקריא רק חלק מהדברים בלשונו הפיוטית: סגולת האומה, הטוב האלוהי הטבוע בקרבה, סדר העולם, החיים הישרים והטובים המתאימים אל הצדק והיושר, השקט והשלווה, החן והאומץ הממולאים בהסתכלות אלוקית מקפת כפי מה שהיא נמצאת בנשמת האומה, כל הדברים הטובים והנשגבים שיש בעם ישראל, אבל חיי החול אינם יכולים להוציא מן הכוח אל הפועל. חיים אלה במהומתם המעשית, במהומה התחופה, מסתירים הם את האוד הרוחני של הנשמה האלוקית ומעכבים את הזרחת אורה הבהיר. זה עוצר את האור הזה להגיע הישר לתוך המציאות החילונית השלטת. אנחנו מתעסקים בענייני חול, איך אנחנו יכולים? דחיפת הגידול וההשתלמות של החיים צריכה שתצא על הפועל על ידי נתינת רווח של הפסקה והתנערות ממהומת החיים הרגילה. היחיד מתנער מחיי חול לפרקים קרובים בכל שבת, בה השבת באה מנוחה. ואת אותה פעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא השמיטה על חיי האומה כולה. צורך מיוחד הוא לאומה זו, כי מזמן לזמן יתגלה בתוכה המאור האלוקי שלו בכל מלוא זיו ודרו, אשר לא ישביטו חיי החברה של חול עם העמל והדאגה, הזעף והתחרות אשר להם, למען תוכל להתגלות בקרבה פנימה טהרת נשמתה בכללותה. בהמשך כותב, אז יש שנת שמיטה, שנת שבתון, שנת שקט ושלווה, שנת שוויון ומרגוע, התפשטות הנשמה בהרחבתה אל הישר האלוקי המחלקל חיים בחסד. אין רכוש פרטי מסוים, לא זכות קפדנית, שלום אלוקי שורר על כל אשר נשמה באפו. אין חילול קודש של קפדנות רכוש פרטי בכל תוצאות יבולה של שנה זו, וחמדת העושר המתגרה על ידי המסחר משתקחת. בקיצור, הרב קוק, מעבר לנקודה של שנה שאנחנו יכולים בה להיות כולנו רב שמעון בר יוחאי, הוא אומר, יש גם נקודה שאנחנו באים ואומרים, רגע, אנחנו מוציאים גם טוב פנימי של אומה בשאלה של חמלה על מי שאין לו, זה שאתה לא בעל רכוש לעולם ואתה יכול לחבר את האחרים, ומין בכלל העצירה מהרדיפה. שבת נותנת לך עצירה מהיום, אבל אתה לא מפסיק לבוא ולהגיד, כסף לא מעניין אותי, אני מתעסק בעניינים רוחניים. שנה שלמה שאדם מפסיק לזרוע לחרוש, עוצר אותו ואומר, רגע, אי אפשר לחיות כרב שמעון בר יוחאי. הרבה עשו כרב שמעון בר יוחאי ולא עלתו ידם, ודאי יש רב. צריך להיות כרבי ישמעאל. אבל כדי שנחיה שרבי ישמעאל באמת רוצה, שיהיה בגדר עשה מלאכתך, תורתך כבר מלאכתך הרי, שבאמת נדע מה העיקר, את צריך מדי פעם לעצור ולבוא ולהגיד, הנה אני השנה רב שמעון בר יוחאי, עם ישראל הוא רב שמעון בר יוחאי, כדי שנוכל בהמשך להיות רבי ישמעאל. ואני אומר, רבותיי, אנחנו בשנת שמיטה, אבל הישיבה בעצמה היא השמיטה שלכם לפני, אשרי מי שזוכה שכל חייו יכול לעשות כרב שמעון בר יוחאי. הרבה עשו ולא עלתו בידם, יש מועטים יחידי סגולה, כן? אבל הישיבה היא ישנת שמיטה, ישנות שמיטה שנותנים לנו רגע כדי שנצליח לחיות כרבי ישמעאל. רבותיי, אני אומר שוב, נהיה כנים בתוכנו. הגמרא אומרת, עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם. מה פירוש עלתה בידם? זה וזה עלתה בידם. הם הצליחו ללמוד להיות תלמידי חכמים גדולים ולעסוק בענייני המעשה. כמה מאיתנו יכולים לבוא ולהגיד ולהצביע על אנשים מסביבנו שבאמת, הנה, זה וזה עלתה בידם. זה אתגר עצום, אבל לא שהוא בלתי אפשרי. אבל כדי שהאתגר הזה יהיה אפשרי, אנחנו צריכים לא רק שעם ישראל כולו בשנת שמיטה כעם, אלא כל אחד ואחד לעצמו לאסוף לו כמה שנות שמיטה כאלה, כדי שמתוכם הוא יקבל את מאגרי הכוח, כדי להבין שגם רבי ישמעאל שואל תורה מתה עליה, כן? אבל רבי ישמעאל נותן את התשובה של הנגבה מנהג דרך ארץ. אבל שלא נשכח את הזעקה הזאת של רב שמעון בר יוחאי, תורה מתה עליה. זאת תפקידה של ישיבה, שמכאן נצא ונחיה עם רבי ישמעאל, אבל מתוך תחושה של הנהג בהם מנהג דרך ארץ. עשה מלאכתך ארעי ותורתך קבע, וזה וזה, כך יוכלו להתקיים בידינו. עד כאן.